ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמיד דף חף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מסוף העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נשים תשומת ליבנו בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתוב, כדי להסביר המשנה, דמניחים בגדי כהונה תחת ראשיהן, לאור הבעיה של שעטנז, למד יאמר שבגדי כהן הדיוט היו שעטנז, בפרט האבנית. הגמרא מביאה שלוש גישות ויופיעו בעמוד ב' בצורה זו, הכוונה למעוין. אז אם נחזור מה שאמרנו במשנה בדף חפי עמוד ב', תחילת המסכת, ראינו פרחי כהונה היו ישנים בבית המוקד על הרצפה, וכתוב לא היו ישנים בבגדי קודש, אבל אלא היו פושטים ומקבלים ומניחים אותן תחת ראשיהן. הזכרנו שבעניין בגדי כהונה יש לכהן הדיוט 4 פריטי ביגוד, אחד מהם הוא האבנט. יש מחלוקת אבנט של כהן הדיוט, האם הוא דומה לאבנט של כהן גדול בכל ימות השנה שהיה נעשה משעטנז, מצמר ופשתים, או לא דומה לאבנט של כהן גדול של שאר ימות השנה. אם הוא לא דומה, אז דשל הדיוט היה רק מבוצו, מפשטן, דווקא כמו של הכהן גדול ביום כיפור. אנחנו נתחיל את הגמרא. 14 שורות מסוף העמוד, לא היו ישנים בבגדי קודש וכולי. אז אפשר לדייק, שינה הוא דלו, אבל הילוך מהלכים. אבל היו מותר לכהנים ללכת בבגדי הכהונה, ואנחנו כמובן לא מדברים בשעת העבודה, הרי חייבים ללבוש בגדי הכהונה בשעת עבודה, אבל אנחנו מדברים על הליכה בהם שלא בשעת עבודה. אז ההקפדה שראינו פה זה רק לא לישון בהם, אבל ללכת, להסתובב עמם, לבוש בהם, זה אפשרי. אז הגמרא שואלת, שמת מינה בידי כהונה ניתנו להנות בהן? כלומר, אין כאן איזו בעיה של למשל מעילה, אלא מותר. אמרי הוא הדין, ואפילו הילוך להמיד לא. אין לה לדייק כמו שדייקנו, אלא גם הילוך אסור אם לא מדובר בשעת עבודה. והדקתני לא היו ישנים. אז למה המשנה הדגישה את האיסור שינה בהם? משום דבי למתנספה, כי למשנה היה מטרה ללמד את הספה מה שכתוב, אלא היו פושטים ומקבלים ומניחים אותן תחת ראשיהן. בגלל זה קטני ראשונה מלא היו ישנים. קטני מיד ומניחים אותן תחת ראשיהן. אבל בכל זאת כתוב במשנה שאומנם לא ישנו, ואנחנו גם אומרים לא היו מסתובבים, לא הולכים בהם, אבל קטני מיד ומניחים אותן תחת ראשיהם. אז הגמרא שואלת שוב פעם, שמת מינה, האם יש להסיק מזה בגדי כהונה ניתנו להנות בהם? שכן אפשר להנות, הרי משתמשים בבגדי כהונה כעין קרית. הגמרא עונה לא, אימה נגד ראשיהן. לא שמו את הבגדי כהונה ממש מתחת הראש שלהם, אלא אצל הראש שלהם. אם אגיד שהכהן היה ישן, שם את ראשו על קרית, אז מצד ראשו שמו בגדי כהונה. בגמרות שלנו, גמרות המסומנות, אתם רואים קטע שבסוגריים, יש לנו כוכבית, וכתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף החשיבה. בתוכם הגמרא מציינת שנוכל ללמוד דין שינה לגבי תפילין מסוגייתנו. אז מה שקורה, נחזור על הכיוון, על המבנה של הגמרא. אנחנו אמרנו שפשט המשנה מניחין אותן תחת ראשיהם, כוונה אצל ראשיהם. ואחרי הסוגריים אתם רואים אחי נמי מסתברה דכנגד ראשיהן. ומכאן, מהנקודה הזאת, מתחיל הגמרא נקודה ארוכה. וזה ממשיך, אתם יכולים לראות עד עמוד ב', כמעט רבע עמוד, כל זה חלק מנקודה ארוכה. ובעצם הגמרא תגיד שהחינם מסתבר שלא ניתן להנות בהן, ומה שכתוב מתחת לשן זה כנגד לשן, והגמרא תוכיח את זה. עד אז, קטע שבסוגריים, אנחנו מאחר שהקדמנו את הגמרא, נלמד ישר. אמר רב פאפה, שמע אמינא, מה שאמרנו כאן, שאפשר לישון בצורה כזאת שבגדי הכהונה, ש בעצם אסור להנות מהם, אבל לשים אותם נגד לשם בשעת השינה זה אפשרי. אז מכאן רב פאפה מסיק, תפילין מן הצד שריין, ולא חיישין אדמה מגנדר ונפל עליו. בזמן שינה אדם יכול לחלוץ את תפיליו וישים את התפילין שלו מצד ראשו, ולא חוששים שאולי תוך כדי השינה אדם יתגלגל וימצא את עצמו עם ראשו על התפילין, שזה באמת ביזיון. איך רואים את זה? אז אם בבגדי כהונה שהחשש הוא איסור דאורייתא, כלומר אסור להנות מהם, וזה מדובר ברמה של אסור מדאורייתא להנות מבגדי הכהונה, שכמובן שלא בשעת עבודה, ובכל זאת, כלומר למרות שיש איסור דאורייתא להנות מבגדי כהונה, אפשר בלי חשש לשים אותם בגדי כהונה אצל ראשו, ולא חששים שאולי הוא יתגלגל ו בסופו של דבר ימצא את עצמו על אותם בגדי כהונה ככרית. אז אם לא חוששים ממה שיכול להיות איסור דאורייתא, אז בוודאי תפילין, אמנם זה לא נחמד לחשוב על אדם ששם את ראשו על תפילין והתפילין יהיה לו ככרית, אבל בכל זאת אין כאן איסור דאורייתא, זה איסור ביזוי התפילין, שזה איסור דרבנן. ואם לאיסור דאורייתא כמו אצל בגדי הכהונה לא חוששים, אז בוודאי אצל תפילין אין מקום לחשוש אם הוא שם את התפילין מצד ראשו בשעת השינה. עכשיו נמשיך בגמרא, החינמי מסתברה דכנגד ראשיהן. זה הפירוש המסתבר. דאי אמרת תחת ראשיהן. אם היינו אומרים שפשט במקור שציטטנו מקודם הוא מילולי כמו שכתוב, נהי דניתנו להנות בהן, אפילו אם היית מסיק שמותר להנות מבגדי כהונה שלו בשעת עבודה, בכל זאת, איך יכולת לחשוב מתחת ראשיהן? טייפוקלי, יש ללמוד עדיין שיש איסור משום איסור דקילאים. זה קילאים, בהרבה מקומות בגמרא, הוא מתייחס לשעטנז. זאת אומרת, שעטנז זה קילאים מבחינת בדים, יש כלאי זרעים, יש כלאי הכרם, יש כלאי בהמה. אז כלאיים הוא שם כולל לערבוב של שני דברים. שני דברים שכל אחד בנפרד מותר, אבל ברגע שאתה מערבב אותם, אז אתה עובר על איסור בתורה. אז בבגדים, שעטנז הוא האיסור תערובת של צמר ופשתים. אז יש בכל זאת בעיה של כלאיים. אז אפילו אם היית אומר ש... בדרך כלל מותר ליהנות מהם שלא בשעת עבודה, יש עדיין איסור כלאיים. אז בוודאי הפירוש הוא כנגד ראשיהן ולא תחת ראשיהן. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', הניחא למדר מעבדין אבנתו של כהן גדול, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט. עכשיו המילה הניחא אומר כך, הניחא שאין באמת בעיה של כלאיים, אם אתה סובר שאבנתו של כהן גדול של שאר ימות השנה שבוודאי היה של שעטנז, לא זהו אבנתו של כהן הדיוט, כלומר של כהן גדול היה בוץ פשטן בלבד, אז באמת אין הוכחה שהפירוש של תחת הוא עצל. אלא למדי אמר אבנתו של כהן הדיוט, זהו אבנתו של כהן גדול, כלומר של שאר ימות השנה, ושל שאר ימות השנה של כהן גדול ודאי היה כלאיים, שעטנז, ואבנתו של כהן הדיוט לפי המדי אמר הזה, המדי אמר השני, הוא היה דומה, דהיינו גם של כלאיים, מי איקה למימר, איך יכול להניחו תחת ראשו, הרי הוא נהנה מכלאיים, וחיטי מהכלאיים בעלייה ולבישה הוא דאסור, אבל מימח תותי שביר דמי. אולי תגיד כל האיסור של שעני זה או לבישה או שאתה מתכסה בו כמו סמיכה של שעני זה עלייה, אבל לשים מתחת לראש, מתחת לגוף, מותר, זה לא נכון. והתניה לא יעלה עליך, זה מה שכתוב בתורה, אבל אתה מציעו תחתיך. אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן, שמה תכרח נימה אחת על בשרו. אז יש בכל זאת איסור דרבנן להניח כלאיים שעטנז מתחת לגוף, וחיטי מה, אולי תגיד שבכל זאת אין בעיה דמפסיק מידי, שהוא לא היה שם את ראשו ישירות על הכלאיים, אלא היה איזו סדין או משהו אחר מפסיק, זה לא פותר את הבעיה. ואמר רבי שמעון, אמר רבי אלעזר בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, משום קהילה קדישה שירושלים בשם הקהילה הקדושה בירושלים, אפילו 10 מצעות זו, אגב זו כלאיים תחתיהם אסור לישן עליהם. אז יש איסור מוחלט בשימוש בבדים, כאן אנחנו מדברים על בגדי כהונה שביניהם היה האבנת, לפי המדיאמר הזה שאבנתו של כהן הדיוט הוא כמו אבנתו של כהן גדול של כל ימות השנה, דהיינו של כלאיים, אסור להיות מתחת לראשו, אלא שמע אמינא. מה שלמדנו מקודם, שהיו מניחים אותם תחת ראשיהם, צריכים להסביר נגד ראשיהם, שמע אמינא. מכל מה שאמרנו, יש הוכחה שפשט המשנה מניחים אותן תחת ראשיהם, כוונה כנגד ראשיהם, אחרת היו נתקלים בבעיה של שעטנז. ואי בעייתם, עוד הסבר של הביטוי תחת ראשיהם, ובכל זאת אין להסיק שתחת ראשיהן הוא דווקא כנגד ראשיהן, כי מה שכתוב מיטת השם באותן אותם בגדים שאין בהם כליים. רק באבנית יש את הבעיה של הכליים, אבל שאר הפריטים לא היה בעיה של כליים. אז זה מה שהניחו מתחת לראשיהן, ולפי זה תחת ראשיהם הוא דווקא תחת ראשיהם. רב אשי גישה שלישית בנושא הזה, אמרי בגדי כהונה יכול להיות שגן, כמו שאמרנו לפי המדמר השני שהיה בהם כליים, בכל זאת קשים הם, הם לא לא רכים, זה בד קשה. דיאמר בונה ברידה רב ישוע הנמתה גמדה דנרש, סוג של בד שריה מותר מדין כליים, אין בו איסור כליים, כי הוא לא, מאחר שהוא בד קשה, הוא לא מחמם את הגוף, ובכך אין איזו, אין הנאה גופני מהם, ולכן יכול להיות שתחת ראשיהם הוא ממש, ובכל זאת אין בעיה של כליים, מאחר שהם היו קשים, כמו הנמתה גמדה דנרש. הקטע הבא, אתם רואים, נמצא בתוך סוגריים של המדפיס, לפי השיטה המקובצת, לא גורסים את השורות הבאות כאן. ממילא אנחנו ממשיכים בעוד 8-9 שורות, עירה קרי באחד מהן, אז במשנה כתוב, יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה. והסברנו שאותו כהן שנהיה בעל קרי, הוא יורד דרך המסיבה של איזו מדרגות בצורה ספירלי, ויוצא במחילה או מנהרה מתחת לבית המקדש, כדי להגיע למקום תבילה, כמו שהסברנו בתחילת המסכת. מסיילי לרבי יוחנן, דיאמר, מחילות לא נתקדשו, ובעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות. כי מה שקורה, מאחר שהוא נהיה בעל קרי, צריך לעזוב את בית המקדש. אז איך הוא עושה כך? הוא יורד למחילות. אם, כמו שנאמר כאן בשמו של רבי יוחנן, שהמחילות לא נתקדשו, זה, זה, זה ממש הפתרון. אין להם קדושת בית המקדש, וממילא הוא כבעל קרי הינו אסור להיות שם, אז הוא יורד לשם. ולומדים מכאן גם שמאחר שהוא יוצא היה בבית המוקד, הוא יוצא משם ויוצא גם מקדושת הר הבית. זה אומר לנו שבעל קרי משתלח חוץ לשני מחנות, מחנה שכינה ומחנה לוויה, שמחנה לוויה היה הר הבית, והמקום שהוא נמצא בו, אותם מחילות שפתחן לחוץ, אין, אין למקום הזה שום קדושה שאסור לבעל קרי להיות שם. והנרות דולקים מכאן ומכאן וכו', והמשנה תיארה בית הכיסא של כבוד היה שם, ועל בסיס זה הגמרא ממשיכה עם מעשה ומה שיש ללמוד ממנו. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, הנהגה הראויה בבית הכיסא. אחד, דיבור, בקשר לדיבור. שתיים, צניעות. שלוש, בריאות. הגמרא, רב ספרא הויתיב בבית הכיסא. כמובן לא מדובר פה בשום קשר לבית המקדש, כי אנחנו כאן בתקופת האמוראים, ורב ספרא היה יושב בבית הכיסא, והמפרש פה רשי מוסיף נקודה חשובה. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, שורה שלישית בטור השני, רב ספרא ויתיב בבית הכיסא ולא אבא בדלת, אלא זה היה מנהגו. אדם שרוצה להיכנס שם היה נוחר, ואם היה שם אדם, היה נוחר כנגדו. וזה חוזר, לאחר מי שרוצה להיכנס, הוא יעזוב את המקום. ורב ספרא לא עשה כן, אלא רבי אבא נחר, ואמר לו רב ספרא לעולמו, הוא אמר בפירוש, תיכנס אדוני. והיה לו לנחור כנגדו. והוא לא עשה כך. לכך השיב לו רבי אבא לאחר שיצא משם, ולכן רבי אבא, אנחנו נראה בגמרא, מסע לו תוכחה על כך, על כך שהוא דיבר. הייתי רק מוסיף, מה שכתוב בו, אין פה דלת, אני מדמיין לעצמי מקום מוקף, נגיד שלוש מחיצות, שלוש קירות, וצד הרבי פתוח, אבל זה היה פתוח בכיוון שאנשים לא עוברים שם. בכל זאת, אדם שמתקרב לדעת אם הוא יכול להיכנס או לא, אז כי האם הוא תפוס או לא, תראינו מה היה ההנהגה הראויה, המצופה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אז רב סבא היה יושב במקום כזה, אתה רבי אבא נחר לי, אז הוא הוציא קול, ובציפייה שאם הוא ישמע נחירה מזה שנמצא שם, אז הוא לא ייכנס. אם הכל שקט, אז הוא ייכנס. אז אחרי שרבי אבא נחה, אמר לי, רב ספרא אמר בפה מלא, לעול מור, תיכנס אדוני. באת דנפק, אחרי שהוא יצא, אמר לי רבי אבא, עד כאן לא סליקת לסעיר, גמרת מילי דסעיר, אתה עוד לא הגעת לסעיר. סעיר זה מקום של של עשיו או של ישמעאל, יש פירושים שונים בנושא הזה. מה שיש להדגיש, הם אתה עוד לא הגעת למקום שלהם, שהם לא מתנהגים בצינות. אגב, בניגוד לפרסאים שהמפורש כאן מביא את הגמר במסר ברכות דף ח', שהם היו צנועים בבית הכיסא. אז רבי אבא מוכיח אותו, ומה, אתה לא הגעת לסעיר ואתה כבר למדת את ההנהגות שלהם. לאו הכי תנן מצול נעול, בידוע שיש שם אדם. במשנה שלנו למדנו בעניין בית הכיסא של כבוד, שאם שם היה דלת, ואם הוא מצא את הדלת נעול, ידוע שיש שם אדם. למי מדולו מביא לי למי, זה מראה דלת הנעול מראה שאין לו להיכנס. אז אין לו להיכנס, ואם היה פתוח אפשר להיכנס, הכל בלי דיבור. לכן לא היה לרב ספרא לומר בפה מלא לעולמר, אלא לנחור לו, כדי שרבי אבא יחפש מקום אחר להתפנות. עכשיו, ורב ספרא, למה הוא דיבר? הרי רב ספרא גם היה יודע את ההנהגות הראויות. אז הגמרא מסביר, הסבר, רב ספרא סבר, דילמה מסוכן הוא. אולי אותו אדם, דהיינו רבי אבא במקרה שלנו, היה במצב של, אם היה שום היסוס או איחור, היה מסתכן. כדתניא רב שמעון אומר, עמוד החוזר, האדם שמתאפק בהטלת מי רגליו, בהטלת גלליו, זה עמוד. זה מביא את אדם לידי הדרוקן, סוג של חולי, סילון, זה קשור למי רגליים, שאדם מתאפק, זה הכוונה, החוזר שהוא מתאפק, הוא מחזיר את זה לתוך גופו, מביא את אדם לידי הרקון. אז רב ספר חשש מפני זה, לכן הוא רצה להגיד, תיכנס, כאילו למור, אם היה נוחר, אז רבי אבא היה הולך אחורה, לא היה נכנס, בזמן שאולי הוא גם מתאפק. אז רב ספרא לא רצה שזה יהיה. אז רב ספרא, נכון שהוא עוד היה שם, אבל הוא גמר את צרכיו, אז הוא אומר, תיכנס. המלא רב לחיה ברי, רב אמר לבנו חיה, וכן אמר לרב אונה לרבה ברי, עצה טובה, הוא אומר, חשיך תקין נפשך וקדים תקין נפשך. שאדם ירגיל את עצמו לעשות צרכיו בתחילת הלילה, זה חשיך, זה רק מתחיל להיות חושך תחילת הלילה ולפני תחילת היום, קדים, לפני תחילת היום, לטפל בצרכיו, אפילו להכריח את עצמו לעשות אז צרכיו. מה הוא מרוויח מכך? אז בשעות האלו, תחילת הלילה ובסוף הלילה, כאילו תחילת היום, אנשים לא נמצאים ברחובות, לא מסתובבים, ואז כי היכי דלא תרחק. ככה אנחנו לא מדברים על, על שירותים פנימיים בתוך הבית, זה לא היה. אז מה אנשים עשו? עשו את צרכיהם בשדות, במקום פתוח. אז כדי לשמוע צניות, לא עושים כך אם זה בסביבת אנשים. אז לכן, אם היה בשעות אמצע היום שאנשים מסתובבים, מה על האדם לעשות? צריך, והוא צריך להתרחק, ותוך כדי ההרחקה הזאת, כדי למצוא מקום פנוי מבני אדם, המפרש פה מביא שתוך כדי כך הוא היה מסתכן, כמו שאמרנו קודם, הוא גם מתהפך תוך כדי. אז העצה, כמו שראינו, תרגיל את עצמך לעשות הצרכים בשעות שאין בני אדם נמצאים, ולכן אתה יכול לעשות במקום לא מרוחק, אצל הבית בשדה, ובכך גם שומר על בריאותו. מה עוד נאמר? טוב תזר השבט, טוב וגלי, ואז האדם מגלה את חלק הגוף שנדרש כדי לעשות צרכיו. קסי וקום, ואז בזמן שגמרת אבל אתה עדיין בישיבה, אז להתכסות ואז וקום. בעוד ענייני בריאות, זה בעניין שתייה מכוסות, שטוף ושתי, כדאי לשטוף את הכוס שאתה רוצה לשתות ממנו ואז תשתה. אתה רוצה לנקות איזה שאריות של רוק שמישהו שתה ממנו קודם, שטוף, ואחר כך שאתה גומר לשתות ואחית, תשטוף את הכוס ממה שאתה שתית וישארת שם אולי רוק שלך, ואז תשים את הכוס, זה ואחית, ותשים את הכוס. וכשאתה שותה מים, שבוך מהם, ואחר כך תן לתלמידך. אתה למשל שתית כוס מים ואתה רוצה להעביר את הכוס לתלמיד שלך לשתות ממנו, אז תשפוך קצת כדי שהוא גם כן ישתה. השפיכה הזאת ינקה את הכוס. והמפרש אומר פה, ואחר כך זה שאתה שותה מים, שפוך מהם ואחר כך תן לתלמידך, כלומר הדבעינן שטיפה לאחר שתייה, הנימילי ביין. אחר גמרת את הכוס יין, אז תשטוף את הכוס שאינך יכול לשפוך ממנו. אם גמרת לשתות ועדיין נשאר יין, אתה לא יכול לשפוך את היין משום ביזיון אוכלים, אבל במים שאין כאן ביזיון, שפוך מהן, וטוב לעשות יותר. ואחר כך ממשיך המפרש, ואחר כך תן לתלמידך, שפוך מהם תחילה, לפני שאתה תיתן לו לשתות, כסרקא דאיתא, הואיל ותלמידו הוא לא ענינא דאתי. אולי היית חושב, אם הגמרא לא הייתה כותבת את זה, היית חושב, זה תלמיד שלי, הוא לא יכול להיות ענינא דאתי, מפונק, איסטניס, כמה שמלן, אל תחשוב כך, אלא למרות שאתה רבו, אולי הוא איסטניס והוא לא ישתה, אם אתה לא תראה שאתה בעצם שוטף את שפת הכוס, ואחר כך אתה יכול לתת לו. כדתניה, אנחנו ממשיכים בגמרא, כדתניה, לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם. אותה שפיכה ינקה את הארוק שלך משפת הכוס. ומעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהם, ונתן לתלמידו, ואותו תלמיד איסטי ניסייה ולא רצה לשתות, ומת בצמא. באותה שאמרו, לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו, אלא אם כן שפך מהם. רב אשי אמר, אם כך, אי תלמידה, תשפיך כמי רבי, לת בי משום אף קירותה. זה לא אם תלמיד קיבל כוס מים מרבו, והרב לא שטף, לא שפך מהם, אתה בתור תלמיד יכול לשפוך מהם לפני שתשתה, ואין בזה משום ביזוי תלמידי חכם מאף קירותה, איזה מין אפיקורסות, או כמו שאמרנו, ביזוי תלמידי חכמים. במילים אחרות, זה מקובל לעשות מעשה כזה, ואין חשש שיש בזה ביזוי תלמידי חכמים. מה עוד אומר רב אשי? כל מילי לא תפלוט באפי רבך, אל תוציא רוק, אל תרוק לפני הרב, בר מקרה חיה. אם אדם אכל את הצמח הזה, הגידול הזה, קרה, לא מבושל, קרה חיה, אם אדם ואחרי האוכל זה קורה שרוק מתאסף בפיו, הרוק הזה מסוכן לבלוע אותו. הגמרא מדמיינת את זה כפתילה של עבר דמו, זה כמו פתילה של עבר שהוא מתכת מחומם וממילא נמס ונוזלי, כך זה כמובן אדם שיבלע עבר חם ונוזלי הוא ימות, ככה היה דרך מיטת שריפה של בית דין. אז על כך, על אדם שאכל קרה חיה עם בר רוק בפיו, לא לבלוע אותו, כי הוא שורף את הגוף כמו פתילה של עבר. ולכן מי שכן פולט את זה בפני רבו, אין בזה משום ביזוי הרב. תנן התם, איש הר הבית, היה מחזר על כל משמר ומשמר, כל שומר ושומר, ואנחנו בתחילת המסכת למדנו שהיו שומרים בהר הבית ובעזרה, ואז איש הר הבית היה בודק, שומר ושומר ואבוקות דורקות לפניו, וכל משמר שאינו עומד ואומר לי איש הר הבית, אנחנו ממשיכים לדף חף חת, שלום עליך, ניכר שהוא ישן. חובתו במקלו, היה רשות לאותו איש הממונה על כך להעיר את השומר ועל ידי חוותה במקיר, ורשות הייתה לו לשרוף את כסותו. והם אומרים, מה כל בעזרה? כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים, שישן לו על משמרתו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמי ישן ושרפו את כסותו. אמר בחייא בר אבא, כי מתי רבי יוחנן בהמתניתא, אמר אחי, כאשר רבי יוחנן היה מגיע למקור הזה, היה אומר הדבר הבא, אשריהם לראשונים, שאפילו על אונס שינה עושים דין, וקל וחומר על אונס שינה, שינה הרי שבא לאדם, אין לו שליטה עליו, הוא ישן בגלל שהוא תקף לו שינתו, ובכל זאת היו מקפידים על כך, שלא על אונס שינה על אחת כמה וכמה. אדם ש התרשל שלא מחמת אונס שינה על אחת כמה וכמה, שיש לעשות לו דין אם הוא מתנהג ברשלנות. הנושא הבא, כפי שכתבנו בשוליים, דרך ישרה שיבוא לו האדם. תניא, רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבוא לו האדם? אהוב את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם. טובה וברכה באים לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. ויש אומרים, יחזיק באמונה יתרה. עכשיו, אמונה, הכוונה, מסע ומתן עם בני אדם. אמונה להיות נאמן, להיות אמין בענייני עסקים, ולא יענה, לשון הונאה, את הבריות. אז זה הכוונה, יחזיק באמונה יתרה, שנאמר, עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. רמב"ם שמו בנחמיני אומר בינתן, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מוכיח אדם אחריי, אחריי כלומר איתי, ולא עוד, אלא שמושכים עליו חוץ של חסד, שנאמר, חן, ואגב זה אותו פסוק במשלי, פרק כ"ח, פסוק כ"ג, שנאמר, חן ימצא ממחליק לשון. עד כאן שיעורנו להיום.